שלום צופים יקרים, אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן כרגיל הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום גיא.
אהלן.
היום אנחנו רוצים לדבר על נושא אקטואלי, הרבה, כל המדינה רועשת סביבו, הסוגיה של שכר הבכירים וההגבלות, עבר חוק הלילה, שמגביל את שכר הבכירים במגזר הפיננסי, שזה אומר בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, לעד 2.5 מיליון שקל בשנה, ומגבלה נוספת, שזה יהיה לא יותר מפי 35, משכר העובד הזוטר ביותר בחברה, כולל עובדי קבלן, ממש עובדים.
פי כמה?
פי עד 35, או בתסריט אחר פי 40, פי 44. אני רק אגיד לך שהמציאות היום, היא שזה יכול גם להיות פי 200, פי 300, ויש מנהלים בכירים במיוחד במגזר הפיננסי, שמרוויחים גם 8, 9 ו-10 מיליון שקל בשנה. ובשנים האחרונות הכנסת ניסתה להגביל בחוק את השכר של הבכירים. אי אפשר להגיד שזה היה לגמרי ללא הצלחה. הייתה לזה הצלחה מסוימת, אבל עדיין בסך הכל החגיגה נמשכה. סביב הדיון הפופוליסטי שמתנהל, ודאי שמהשמאל הכלכלי כולם שמחים וטוענים שזה הישג אדיר החקיקה, מהימין מצטערים וטוענים שזה יקלקל את המוכשרים לא יבואו לעבוד וזה פוגע במשק. סביב זה יש גם דיונים עקרוניים, יותר מהותיים, בכל מה שקשור לסוגיית הגבלת שכר הבכירים. שאלה הראשונה, ככה בתור פתיחה, כדי שנבין בעצם את העמדה הכללית שלך, האם אתה בעד הגבלת שכר הבכירים במשק?
אם אדם מרוויח, אנחנו לא מדברים על חברה מתוקנת, שצריכה לקום בסופו של דבר, לפי חוכמת הקבלה, שאנחנו כך חושבים, שהיא צריכה לבוא, ולזה אנחנו צריכים לנוע כולנו. לא, אני מדבר לפי ההיגיון הבריא. לפי מה אנחנו מסתכלים על האדם, כמה שהוא מרוויח. אם אני מצאתי נגיד מכרה זהב, וזה האדמה שלי, ואני רשאי, נגיד לפי חוקי המדינה, שיש בזה הרבה, ודאי ש...
סייגים.
כן, סייגים ודאי, אבל, ואני מוכר את הזהב הזה, ואני פתאום נעשה מיליארדר אפילו, לא מיליארדר, מיליארדר. חוקי או לא?
חוקי?
חוקי. אף אחד לא יכול להגיד שלא. אבל אם אני מנהל הבנק, כן? אחד מן המנהלים, שם יש קבוצת מנהלים, אנחנו, האם אנחנו יכולים לקבוע לעצמנו, גובה המשכורת שלנו. זה משכורת, הרי נקרא.
זה משכורת וכל מה שמסביבה. מקמתים פנימה את הכל.
בסדר. אז אני שואל, האם אנחנו מסוגלים את זה לעשות? האם רשאים אנחנו לזה לעשות? כי אנחנו משתמשים בעצם בכספים שאנשים מרוויחים, מביאים לנו, כדי שאנחנו נשתמש בזה בצורה האופטימלית, הנכונה, לטובת אותם האנשים. שבנק לוקח מזה איזשהו אחוז מסוים, שמדינה צריכה בעצם לקבוע. וכל היתר זה צריך לחזור לאותם אנשים שמביאים את הכסף לבנק. אם אנשים לא הביאו כסף לבנק, אז לא יהיה לבנק שום דבר. ואנשים האלה שהיום מרוויחים 10 מיליון דולר בשנה, הם הלכו לקבץ נדבות. זאת אומרת, צריכים להבין שזה לא מכרה זהב ששייך לי, ולא שקיבלתי ירושה, ביזבון או משהו, כן? אלה זה כסף שלא שייך לנו, לבנקאים. אלה אנחנו קיבלנו את זה, ולכן אפשר להגביל אותנו באיך שאנחנו משתמשים בזה.
כלומר, בוא נסכם עד לפה.
מה שהם רוצים, מנהלי הבנק, שבנק ייקח כל הכסף מכל העם, ישתמש בזה בכמה שאפשר יותר, כל הרווח ישים בכיס שלו, ולא יחזיר אפילו פרוטה אחת לכל אחד שמביא את כספו.
כלומר, לשיטתך, במצב המקולקל הנוכחי, שהכלכלה עדיין כפי שהיא, אם מדובר בחברה פרטית ובמשאבים פרטיים, הגבלת שכר זה נושא אחד, ואם מדובר בחברות ציבוריות שמשתמשות בכסף שלנו, של הציבור,
כן?
אז צריך להגביל את השכר, כיוון שזה...
חייבים להגביל את השכר. זה הסכם בעצם בין הבנק, והעם, בוא נגיד, שמשתמש, והמדינה שהיא צריכה להיות באמצע. שהיא צריכה כאן להיות, היא נותנת לבנק אישור לעבוד, בסופו של דבר. הבנק לא יכול לקום בלי אישור המדינה.
נכון.
ההבחנה שנתת עכשיו זה בגלל שהבנק המוצר שלו הוא כסף? אם היה מדובר על מנכ״ל של חברה שמייצרת מוצר, זה פרטי שלו, אבל גם יש לו עובדים, והעובדים האלה מוכרים, והם מביאים לו, הם מביאים כסף לחברה.
אם אני המצאתי איזשהו מכשיר חדש, מכשיר טלפון, ממש פלא טלפון, כן? אני רוצה למכור אותו במיליון דולר כל מכשיר. רשאי אני או לא?
רשאי.
רשאי. גמרנו. רשאי אני מזה לקחת לעצמי ממיליון דולר שאני מוכר כל טלפון, שהוא עולה לי דולר אחד. כל היתר אני יכול לשים בכיס שלי?
יכול.
יכול.
אבל יש לך עובדים עכשיו מתחתך, והעובדים, זה בסדר.
עם העובדים יש לי הסכם עם העובדים, אני משלם להם לכל אחד עוד דולר אחד. זה לא חשוב. הסכם, הם מסכימים, זהו, זה, הכל לפי החוקים, כי אני משתמש במה ששייך לי. בבנק אין לי כאן מה ששייך לי. זה כמו עם אותו מתווה הגז, עם כל מיני דברים האלה, שזה ים המלח, כל מיני דברים, שכאן זה נותנים, מדינה נותנת, בעצם במה בנק משתמש? בנק משתמש באושר של המדינה. בכסף של המדינה, זה לא כסף פרטי, בסופו של דבר. אנשים אוספים את הכסף ומביאים לבנק על מנת להרוויח, על מנת להיות, נו, וכו' וכו'. וכאן זה כאילו, הם באים מצד המדינה כלפי הבנק, והבנק צריך להשתמש בזה ולהחזיר. ואז ודאי שכאן צריך להיות הסכם. אני לא מבין גם כן למה ההסכם הזה לא כולל רצון הבני אדם שמביאים את הכסף שלהם לבנק.
לא שואלים, לא שואלים.
לא, רגע, אני מלדעת, זה שלא שואלים, אני יודע, אני...
מה זה רצון הבני אדם שמביאים? מה,
לקוחות?
כן.
מה, כמה הם היו רוצים שהמנכ״ל יקבל?
כן.
אני אגיד לך.
רגע, אנחנו מחזיקים את המנכ״ל או לא? המנכ״ל כאילו מקבל משכורת מאיתנו.
לא בדיוק.
למה?
יש דירקטוריון שהוא אליו כפוף המנכ״ל, הדירקטוריון נבחר...
זה לא אכפת למה שקורה בבנק. הוא עובד עם הכסף שלי.
המשאב הוא של הציבור.
אם אני לא אביא לו כסף, אין לו, לא יהיה לו עם מה לעבוד.
כן.
נכון.
נכון?
כן.
הם יאכלו דשא מחר.
אבל שני הצדדים צריכים אחד את השני. גם אנחנו צריכים את הבנק, כמו שהבנק צריך אותנו. זה העניין של התלות.
אין בעיה, אז יש בנק אחר, אז יש תנאים אחרים. אלה בעיה היא שמדינה כאן לא מתערבת. אנשים לא מתארגנים בעצמם. כן? ולא יכולים לקבוע עם הבנק את מה שצריכים.
אוקיי.
אני לא מבין למה מנהל הבנק לוקח מכסף שמגיע לי בחזרה ממנו, ולוקח את זה כמשכורת שלו. ושבא לו ככה לקחת. למה זה לא נקרא גניבה?
אנחנו שומעים ממך כל בוקר, וגם כאן כל שבוע, שיש רק רצון לקבל. למה אני מתפלל? למה אתה מתפלל?
רגע, זה ברור.
הוא יכול, אז הוא עושה?
לא, אז כאן זאת השאלה. למה זה לא נקרא גניבה? למה זה מותר לו בעצמו לקבוע לעצמו כמה שהוא מרוויח?
אז זהו, שהוא לא קובע לעצמו. קובעים בשבילו הדירקטוריון ובעלי המניות.
זה אותו דבר.
בסופו
של דבר.
לא, זה לא. יש הרבה מנכ״לים שהיו רוצים להרוויח יותר ומגבילים אותם. בעלי המניות מגבילים אותם.
בסדר, וכמה מגבילים.
הם תמיד רוצים עוד, ותמיד יש איזשהו מאבק בינם לבין בעלי המניות.
זה שני ידיים של גוף אחד.
אתה יכול להבין למה הקצף של הציבור, למה התסכול יוצא דווקא על המנהלים במגזר הפיננסי? לא הגבילו את שכר הבכירים, למשל בחיל וים המלח, שזה משאב מדינה. לא הגבילו את שכר הבכירים בהייטק. הגבילו ספציפית בפיננסים. זה כאילו מנקר עיניים. מה יש במגזר הזה שמנקר עיניים?
הם עובדים עם כספי הציבור. איזשהו... לא אכפת לאורך דין שהוא מרוויח מיליון דולר. לא חשוב לי, כי הוא כנראה כל כך טוב, ומשתמש בכל המכניקה הזאת שבמדינה, בכל השקרים ובכל המחירות ובכל הדברים האלה, אז הוא טוב, הוא מרוויח, הוא לא משתמש בכסף שלי. במערכות פיננסיות, בכל הארגונים האלה וחברות האלה, השקעות וכן הלאה, הם משתמשים בכספי הציבור, ולכן... הכסף שהם לוקחים לעצמם למשכורת, הם כסף ששייכים לציבור. והם לא משוחררים, לא מחלקים בחזרה לאנשים מה שמגיע להם. אלא מה הוא קובע? הוא קובע, אני רוצה מהרווחים 10 מיליון דולר. למה לא מיליון, או חצי מיליון, או נורמלי כמו כולם? למה לא?
יש לזה תשובות של כלכלנים.
לא, זה לא חשוב לתשובות. אני אומר שכאן יש מקום לסכסוך, כי כסף האלה הם חייבים להחזיר לציבור, ועל זה יש ויכוח. מה שאם כן, אם אני מוכר איזו המצאה שלי, ואני דורש על זה, על פלאפון הזה, ואני דורש על זה מיליון דולר כל פלאפון, זכותי.
זה עניין הבעלות, כאילו, הבעלות מי
המשאב. הבנקים הם לא בעלים של הכסף.
ברור.
אמרת גם, שאלת בהתחלה, למה הם לא בודקים את רצון הציבור כלפי המשכורות? איך היית בודק את רצון הציבור כלפי המשכורות, כלפי המשכורות המנהלים בבנק?
כמו שיש חבר ה... נו, יש שם מנהלי הבנק, כן?
דירקטוריון
שמתאספים והכל, חייבת להיות גם כן אותו דבר מצד הציבור.
נציגי הציבור?
נציגי הציבור שיושבים בפנים בתוך הבנק וקובעים.
יש אבל נציג בתוך
יושבים, דירקטוריון, יושבים, לא? זה נקרא דחץ, דירקטור מטעם הציבור, דירקטור חיצוני, יושבים בכל דירקטוריון, אבל כמובן שהם קשורים איכשהו והם קושרים איכשהו לבעלי הבית, יש עליהם לחצים. ברור שהתמונה... דווקא השכר שלהם מפוקח, בעל השליטה לא יכול לשלם להם מסביב, נקבע בחוק שכר והם עצמאים, יש מנגנונים, אי אפשר להגיד שזה ממש טוב ובואו,
בקיצור אנחנו רואים למה שהגענו,
כן.
עם המשכורות האלו,
נכון.
אנחנו רואים שזה לא עובד.
עכשיו השאלה הבאה, כיוון ששמענו ממך בעבר, שגם בחברה שעוסקת בשלבי, כבר בשלבי סוג של תיקון, כן יוגבל שכר, וכן יהיה יותר פרופורציוני. אז לכאורה אני מסיק מזה, שמה שקרה בישראל בשבוע האחרון, שעבר החוק הזה בהצלחה בכנסת, הוא תופעה חיובית, הוא תוצאה חיובית, כלומר שהוא טוב שזה קרה. אתה מברך על החוק הזה, אתה חושב שהוא צעד בכיוון הנכון, או שזה לא יקדם אותנו לקראת...
תיקון? זה לא יקדם.
למה זה לא יקדם?
כי זה... כאילו שאנחנו נתנים איזושהי תרופה לחולה ממש... מסוכן, כן? שנמצא במחלה שמסכנת חייו, ואנחנו חושבים שבזה אנחנו פתרנו את הבעיה. אנחנו מורחים איזה משחה על ה... על הפצע ממש, שהיא ממש פצע ממיר.
יש לנו, אנחנו לא, לא אחת בתוכניות נותנים לך מקרה, ואז נותנים לך איזשהו רגולציה, איזשהו חוק שניתן על המקרה הזה. רציתי לשאול, מה העמדה שלך כלפי רגולציה ככלי לשינוי באופן כללי? יעילות שלה.
אני לא חושב שזה יעזור.
בכלל?
לא אכפת לי מי מרוויח, מה ואיך. זה, זה, לא מכאן צריכה להיות ההצלה. זהו. הישועה צריכה לבוא ממקום אחר. מזה שאנשים משתנים. שאנשים מבינים שחייבת להיות יחס אחר בין כולם, בכל הציבור. זה תלוי בחינוך.
הרבה מהמקרים המתחילים בגלל איזשהו לחץ ציבורי שמגיע. רונן תיאר מקודם את הכעס. זה לא איזשהו הפנמה שנמאס כבר?
אני הייתי חי ברוסיה של 26 שנה, אבל פחות מזה. פחות מזה. הייתי זמן אחרון, 4 שנים שהייתי מסורף עליה, הייתי חי בליטה. זה כבר משהו אחר. ועד שנות 70 הייתי חי ברוסיה, ומ-70 עד 74 בליטה. ואז הגעתי לישראל. אז אני יודע כל הדברים האלה. אתה לא יכול בצורה חוקית לתקן את החברה. רק דרך החינוך. בהגבלות אתה לא יכול לעשות כלום. אז נגד הגבלות האלה יהיו הגבלות אחרות, והם ירצו ככה לגנוב בכל מיני צורות. אתה בזה לא מתקן רצון האדם לשלוט ולרוויח ולהרגיש את כל העולם כי שייך לו. וזה לפי האופי שלנו, ככה זה אצלנו. כל אחד ואחד מרגיש שהעולם שייך לי. ולכן כל אחד ואחד בפנים יש לו תרעומת למה העולם לא מקיים מה שאני רוצה. וזה טבע שלנו, זה האגו, היצר הרע. וכנגדו יכולה להיות רק תרופה אחת, הכוח מיוחד שאנחנו יכולים להוציא מהטבע, שהוא נקרא כוח העליון, כי הוא למעלה מהאגו שלנו, לכן הוא נקרא עליון, ושאנחנו יכולים על ידו להזן את האגו שלנו.
כלומר, גם
לא למחוק אותו, אלא להשתמש בו בצורה הנכונה.
העניין הוא שאנחנו שומעים את זה ממך לא פעם, העמדה שלך עקבית בנושא הזה.
לא.
אבל, לא, זה טוב, אבל מצד שני, נניח אם אני ראש ממשלה, וגם אם אני קשוב ושומע אותך,
כן.
בינתיים אני רואה שהממשלה לכאורה עושה דברים שאמורה להקל את החיים בג'ונגל הנוכחי שכולם חיים בו.
שיעשו מה שהם רוצים. אני מדבר על החינוך. בוא נכניס לתוך הדיון החברתי, בכלל החיים שלנו חברתיים, בוא נכניס מערכת החינוך. קלה, יפה, פשוטה, המתאימה לכולם, שעוטפת את כולם, מחבקת את כולם, חובקת ככה, ושהיא ממלאה את החיים שלנו לאט לאט, שאנחנו מתחילים לעלות לדרגות, מה שהטבע, בעצם הטבע, והיום זה מתגלה, כן? בכל מיני צורות.
כן.
מחייב אותנו. ובינתיים אתה אומר, אז בוא, אנחנו נתחיל לגביל אותם בינתיים, בצורה כמו שעשו את זה אתמול. כן? אני לא נגד זה, אבל זה בתנאי שזאת תרופה זמנית בינתיים, עד שאנחנו נותנים לו באמת תרופה נכונה.
אז זהו, זה איך לא מרגיעים?
זה ככה, אנחנו גם כן מטפלים באנשים החולים.
ברור, אבל אם, זה, אם זה תרופה זמנית שמרגיעה את הכאב, אז הבן אדם כבר שוכח שיש לו בעצם איזשהו
לא,
סימפטום.
לא, שיהיה ברור שאנחנו עושים זה וזה יחד. שזה לא, הסימפטום הוא לא יעבור, ואנחנו נגלה יותר ויותר את הבעיות. זה לא לתיקון. זה רק לבינתיים, שאנשים התפנו לחינוך. אבל בסופו של דבר זה לא יעזור. וחוץ מזה אני אגיד לך, שבזה שאתה מרגיע משהו מצד אחד, תמיד זה קופץ משהו מצד השני.
כן. אוקיי, בוא נקדם את הדיון בנושא הזה. יש נניח בישראל מגזין שנקרא דה מרקר, עיתון, אתר, שהוא יחסית מוביל קו חברתי. הם מתעסקים הרבה בסוגיה שקשורה להון חברתי, שזה בסופו של דבר האמון בינינו. וכתב גיא רולניק, שהוא אחד מהכתבים הבכירים שם בעיתון, משהו שאני רוצה להקריא לך את סוף הדברים שלו, אומר ככה, קיימת כיום הסכמה רחבה בקרב כלכלנים, שהגורם החשוב ביותר להצלחתה של מדינה היא רמת ההון החברתי שלה, רמת האמון בין אנשים ואימוץ נורמות שמקדמות שיתופי פעולה והסכמות מצד אחד ומוקיעות חזירות כלכלית מצד שני. שכר מנופח כזה מרסק את השאריות האחרונות של ההון החברתי שעוד נותר לנו. זה כותב גיא רוניק. אתה מסכים שהנזק הזה של שכר הבחירים המוגזם הוא בייחוד נזק חברתי, פסיכולוגי ולא כלכלי?
הוא מקלקל כל החברה. הוא מעוות כל החברה. כי רוב החברה נמצאת באיזושהי הסכמה כלפי המשכורות, כלפי רמת החיים. מי שמרוויח יותר, מצליח יותר, מי שכך או כך זה, כל אחד הוא, יש כאן מעליות לעלות ולרדת איכשהו, אתה מבין, עד גובה מסוים. שלמעלה מזה אתה לא יכול לפרוץ. אבל מה שנמצא למעלה מהממוצע, זה מאוד דוקר עיניים של הציבור, ובאמת, ציבור לא יכול להסכים עם זה אף פעם. לא יכול. זה גם כן מעוות את כל ההתנהגות בין בני האדם הרגילים. אם ישנם בחברה האנשים, בעם האנשים, שמרוויחים פי 50 ויותר, פי 200 אפילו, מהאדם הרגיל, אין מה לעשות. למה אנחנו צועקים גם כן על האלו שעובדים, עובדי נמל, ועובדי אלעל, וכל מיני דברים.
חברת חשמל, לא חסר.
כן, זה ברור. אבל הדברים האלה, אנחנו נצטרך לטפל בהם.
אוקיי, השאלה היא עכשיו...
זה, שוב אני אומר, זה לא עניין כמה שהם מרוויחים, זה עניין שההשפעה השלילית הזאת היא ממש חוזרת לעם ובונה...
מרעילה אותו? אפשר להגיד שמרעילה אותו?
מרעילה אותו, נכון. נכון.
אוקיי. עכשיו, בעל הסולם כותב כמובן שגם החרוצים והמוכשרים בחברה מתוקנת כבר יש להם חומר דלק אחר. בהתחלה כן. זה אמונה בשכר ועונש רוחני, ואחר כך זה כבר שלבים יותר מתקדמים של ואהבת לך כמוך וכיוצא בזה. בינתיים, אם היית יכול להסביר לחבורת מנהלים שיושבים עכשיו ושואלים, רגע, הרווחתי השנה 8 או 9 מיליון, שנה הבא כנראה רק 2.5 מיליון, מה אני עושה עם עצמי? מה אתה יכול להגיד להם בצורה שתיתן להם חומר דלק להמשיך לעבוד?
קודם כל, האמת שככה זה בכל העולם. בכל העולם זה כך. מה, באמריקה זה לא אותו דבר? או באירופה? גם כן.
התארים?
כן.
כן, ברור. זה לא ייחודי לישראל.
זהו. אז מה אני יכול להגיד להם?
כן.
אני לא חושב שיש לי מה להגיד. אפילו ש... אני דיברתי לפעמים, לא בישראל, עם כאלו אנשים, ואמרתי להם שהם חייבים לדאוג לחינוך העם, כי אחרת זה יצא נגדם, ובצורה מאוד מאוד לא, לא, לא נוחה. הם אמרו שיש לנו כסף ויש לנו צבא. צבא, משטרה וכסף. על ידי זה אנחנו מנהלים את החברה, אנחנו עובדים יחד עם הממשלה, יחד עם כל המערכת המשפטים, משפטית וכן הלאה. ולכן אין לנו, אנחנו לא מרגישים בזה שום בעיה, הכל לפי החוקים.
כן, בארצות הברית זה עובד, אבל אני רוצה שנייה להוריד אותך רמה אחת. בוא נדבר לא עם אלה שמנהלים את המדינה ואת העולם, אלא דווקא עם אותם מנהלים שכירים שהרוויחו הרבה כסף. הניהול האלטרנטיבי שהייתי יכול להציע לך להגיד.
אני לא יודע, אני ראיתי בטלוויזיה שמדבר איזשהו אדם פשוט, שהוא סך הכל מנהל סניף של קופת חולים.
מנקה?
אה?
עם המנקה?
לא, 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 לא. וגם כן דיברו שם על הרווחים במשכורת, אני לא יודע אם המנקה זה היה או מה, אני ראיתי רק כמה דקות, ושהמראיין שאל אותו, נו וכמה אתה מרוויח? אז הוא אומר, 70,000 שקל בחודש.
כן.
למה אין כסף לניקיון שם?
מה שאני הייתי חושב שתגיד...
אז המראיין מיד הפסיק לדבר איתו. עכשיו ברור לי מה.
למה שלא תבוא אליו ותגיד לו, מנהל יקר, עד עכשיו הרווחת 7-8 מיליון שקל בשנה.
אני לא יכול לבוא אליו.
ואתה סנו, לא, אפשר להגיע אליהם. אנחנו יכולים עכשיו לדפוק בדלת שלהם.
לא, זה לא חשוב, הוא לא ישמע, כי אין לו הכנה לזה חינוכית.
אין לו חיסרון, אבל עכשיו נוצר חיסרון.
אין, רק מתוך הפחד.
למה לא למכור לו?
שיבואו אנשים עם אקדחים, כמו במהפכה, ויחייבו אותו. או שעוד באיזושהי צורה, זאת אומרת, בכוח. לא בכוח, אלא בדרך השלום, באיזשהו בדרך הטובה, אתה לא יכול להגיד, לבוא אליו, אין לך למי לפנות, בו יש רק רצון ליהנות, רצון לקבל. אם תיתן לו אפשרות, במקום 70,000 שקל בחודש, הוא ירצה להרוויח 7 מיליון בחודש.
הוא רוצה להיות אהוב, הוא רוצה להרגיש
לא אכפת לו.
לא אכפת לו מה חושבים עליו?
לא אכפת לו לאף אחד, אני רואה גם כן לפי השכנים שלי. בבניין, לא אכפת להם מה שחושבים האחרים, אין היום קשר בין בני אדם שאכפת למה שחושבים עליי, מה פתאום, אני רואה איך שהם מתנהגים, לא, למה? איפה אתה ראית את זה? בין הסטודנטים שלך אולי,
אני רואה
שהם
אנשים...
ילדים, אבל באמת?
אני רואה אנשים שמרוויחים הרבה מאוד, אני מכיר אותם גם באופן אישי שמרוויחים
הרבה
כסף. אז הם
מסתירים קצת את, 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 את עצמם. כן. הם חיים במקום אחר, הם נוסעים לבלות בצורה מיוחדת אחרת וכן הלאה. זה, אבל לא שהם מתביישים, הם פשוט שומרים על עצמם.
אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, כן. יש לנו 3 דקות. הדיון הזה הוא דיון ער כרגע בחברה הישראלית, כולם מדברים עליו. במקומו, איזה דיון היית רוצה לראות שמתנהל? באיזה נושא ובאיזה עוצמה?
אין לך היום, בלי הקדם החינוך, לחברה כולה, אין לך למי לבוא עם שום, עם שום רעיון הנורמלי, ולהתחיל לאזן את החברה. כי אף אחד לא מוכן. גם העמך לא מוכן לזה. הוא אומר שמזה שאני אקח עכשיו מהם, הכל זה יסתדר, זה יסתדר.
לא יסתדר, זה גם כסף קטן, לא חוסכים בזה שום דבר משמעותי.
למה פשוט? אנחנו מדברים על הצדק חברתי בזה, לא נסיק, וככה זה יקרה.
אנחנו פחות מדברים על איזה פתרון יגיע מהציבור, אלא תמיד יש איזה נושא שהוא הציבור חם עליו. איזה נושא שהיית שומע שעכשיו החברה דנה עליו, והיית יכול להגיד, אוה, זה פה, יש איזה משהו שמתחיל להתעורר. כלומר, איזה נושא לדיון, פחות פתרון.
נושא לדיון?
נושא.
ודאי.
על מה?
איזה? שחברה תתחיל לראות שהיא אשמה בזה שקורה בדברים כאלה.
שהאנשים יבינו שהם אשמים בזה
ש... העמך.
העמך יבין?
99% מהמדינה, הם צריכים להבין שהם לא מאורגנים, הם כאלו שמגיע להם שיש כאלה מנהלים שמוצאים מהם דם.
ועל זה יהיה דיון ממש, על זה שהם...
וזה צריכים להביא לדיון החברתי.
אתה חושב שהעמך יכול להגיע למצב שהוא...
העמך זה כמו רחם, שהיא מולידה, כן? החברה הזאת, היא מולידה את הכל היתר, היא מולידה את הממשלה, היא מולידה את הכל.
כן.
אם היא מאפשרת להם כך להיות, סימן שהם בעצמם מקולקלים.
אתה חושב שהעמך יוכלו להגיע אי פעם לכזאת מודעות שהם אשמים בסבל של עצמם?
הם צריכים איכשהו להבין ש... שאולי לא שהם אשמים, אבל שהם קובעים שיש להם כאלה מנהלים, ושיש כאלה כזאת משטרה וממשלה, והכל שכולם גנבים וכולם כאלו, כן? ושהם צריכים לטפל בעצמם. וטיפול שלהם זה רק חינוך. אם הם התארגנו, אף אחד לא יכול להיות נגדם. אבל ההתארגנות שלהם לכל מיני מפלגות שנמצאות במאבק וגם כן בסחיטה של כספי הציבור, זה לא יעזור. רק חינוך שחומת הקבלה אומרת לנו. אין ברירה.
בכלל דיון כזה מוביל איזה מהפכה אחר כך בחברה.
אבל מהפכה, מהפכה טובה.
כן.
אוקיי.
ואז יהיה לך עם מה להגיד ועם מה להגיע לכל אחד.
נו, נקווה שנזכה לממש. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לגיא יצחקוב, תודה לכם צופים יקרים, נתראה בפרק הבא.